חלון גאווה עם איתי שיקמן. שלום לכן ושלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בתחילת השבוע הבא, כנראה, תצביע הממשלה על תקציב המדינה לשנת 2024. בימי מלחמה ברור שקיצוץ רוחבי הוא דבר מתבקש. בפריזמה של התוכנית הצנועה שלנו, ניסינו להבין קצת יותר לעומק מה זה אומר מבחינת הקהילה הגאה. המשרד לשוויון חברתי הפך בשנים האחרונות למשרד חשוב במיוחד. מעבר לתקציבים שעוברים דרכו ובעיקר בעזרתו, הנוכחות של משרד עם מנכ״ל, עם צוות, שכל תפקידו הוא מתן מענים ספציפיים לאוכלוסיות מיעוט או לאוכלוסיות ייחודיות, סייע רבות ללא מעט מאזרחיות ואזרחי ישראל, בהם כמובן להטאבים. נכון, עם כינונה של הממשלה הנוכחית, המשרד הזה כמעט הופשט לגמרי. קידום נשים עבר למשרד יהודי, הקשישים וניצולי השואה עברו למשרד ראש הממשלה, ויש עוד. אבל הסיוע לקהילת הלהט"ב, שפזורה בכל רחבי הארץ כמובן, נותר אצל השר עמיחי שיקלי, השר לשוויון חברתי. הוא שאמון על קידום הנושאים והבאת התקציבים. השבוע, רגע לפני ההצבעה על התקציב, וכשהשר אמור להילחם עליו, הודיע שיקלי כי הוא מחזיר את המפתחות ונשאר עם משרד התפוצות. אתם מבינים, על המשרד שבפועל משפיע על אזרחים בישראל, הוא ויתר. הוא בחר להישאר בתפקיד שכולל בתוכו לא מעט טיולים מיותרים אצל קהילות יהודיות בעולם. תפקיד שנשמע כמו משהו ששר החוץ יכול לעשות לא רע בכלל. לזכותו של שיקלי יאמר שכשהוא נכנס למשרד, על אף לא מעט חששות, הוא לא פגע בתקציבים לקהילה הגאה שהועברו בתקופת ממשלת בנט לפיד. בתקציב 23 סוכם כי 30 מיליון שקלים מתקציב התוספתי יועברו לקהילה הגאה, ונוסף עליהם עוד 6 מיליון שקלים של כספים קואליציונים היו אמורים לעבור בעזרתו של יושב ראש הכנסת אוחנה. מדובר בכסף שברובו עובר לרשויות מקומיות שנותנות מענה ישיר לבני ובנות הקהילה הגאה במרכז ובעיקר בפריפריה. עם פרוץ המלחמה התבקש המשרד לקצץ מהותית, והשנה הסתיימה עם תקציב כולל של 21 מיליוני שקלים שעוברו לצורכי הקהילה הגאה. גורמים במשרד סיפרו לי כי הדרישה התקציבית לשנת 2024 עומדת על 38 מיליוני שקלים, לא כסף גדול במיוחד. אלא שבאוצר מבקשים לקצץ לא פחות מ-40% מהתקציב הזה, בעוד במשרד מוכנים לקבל איזשהו קיצוץ ריאלי של עד 10%. במקרים כאלה בטח הייתם מצפים ומצפות למלחמה מהשר על התקציבים שלו. ראינו את זה הרי אצל שרים אחרים, במשרדים הרבה יותר מומצאים, נקרא לזה כך. אבל כאמור, כאן השר התפטר רגע לפני ההצבעה על התקציב, ובכלל, עתיד המשרד כולו לוט בערפל. בשונה מכל כך הרבה משרדים פיקטיביים שהוקמו בממשלות האחרונות, המשרד לשוויון חברתי הוא ממש לא עוד שומנים עודפים. יש בו תקציבים שמצילים חיים ותורמים באופן ישיר לקהילות שונות, ואת המשרד הזה, אדוני ראש הממשלה, אם אתה מאזין, חשוב להחזיק בחיים. אותו, את עובדיו, את תקציביו, את המענים שהוא נותן לקהילה הגאה בישראל. אז היום בתוכנית שלנו אנחנו נעסוק בין היתר בדברים האלה שפתחנו איתם. מיד נשוחח עם יושבת ראש אגודת הלהט"ב בילה פאר. נשמע גם על ראש הממשלה החדש של צרפת, רק בן 34, הצעיר בתולדותיה, וכן, גם ההומו הראשון שמגיע לתפקיד. עם הסופרת תמי בצללי נדבר על הספר שלה שהגיע לרשימת הפיינליסטים של פרס ספיר לספרות, ופינת ההיסטוריה של טל ניסן, שהיא גם המפיקה ועורכת המשנה שלנו, והיום פסק דין ירוס חקק. טכנאי השידור שלנו, ארז שלום, אני, איתי שיקמן, חלון גאווה. יצאנו לדרך.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
הילה פאר, שלום.
בוקר אור.
בוקר אור, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, ותודה שאת איתנו בבוקר הזה, ואני מאמין שאת האזנת לדברי הפתיחה שלי, אז אנחנו מתחברים איתך ישר לנושא הזה. קודם כל, מה את יודעת, בתפקידך כיושבת ראש האגודה, על בכלל על העתיד של המשרד לשוויון חברתי?
לצערי, כרגע לחדש יותר ממה שאתה אמרת בפתיח, אין לי. אני יכולה כן קצת להחריף, כי אלה תחושותיי בנושא. אני חושבת שזה ממש אנדרסטייטמנט לומר שלסגור משרד שדואג לאוכלוסיות מוחלשות בתוך החברה הישראלית, בטח בתוך תקופה שהחברה הישראלית כולה נמצאת תחת לחצים עצומים, זה פשוט מחדל שאין לתאר. חושבת שכששרים וחברי וחברות כנסת הם נבחרי הציבור ותפקידם לשרת ולדאוג לציבור, זה פשוט בלתי נתפס איך הם מרשים לעצמם, אפילו רק בשיח, להמר עלינו, על כל אחד ואחת ואיתנו ועל הטובות, הטוב שלנו לעתיד, ומעדיפים את האזורים הסקטוריאליים שלהם בכספים קואליציוניים. זה פשוט בלתי נתפס. במקום לחזק את החברה, בדגש עם האזורים המוחלשים שבה, הם בוחרים להמשיך בשלהם, וכמו שאמרת בעדינות, המשרדים המומצאים נשארים בתקציבים, תקציבי עתק שמועברים אליהם, ובוא לא נשכח גם את התקציב של אבי מעוז, שכידוע היה לפני כמה חודשים הראשון לקפוץ בראש ולומר שהוא מוותר על הכספים שלו, 234 מיליון שקלים, אבל זה היה התקציב של 2023. ומה קורה עם כל המשרד הזה ועם כל השלוחות שהוא הולך להפיץ רע על דרכם ב-2024, זו נותרה שאלה מעניינת.
ומה את מצפה, כי בסוף, את יודעת, אנחנו מדברים על המשרד לשוויון חברתי, אומרים ש, זאת אומרת, שעדיין יעברו תקציבים כלשהם, לא ברור כמה, אבל מלכתחילה נשאלת השאלה, וזו שאלה הוגנת. למה בעצם צריך את המשרד לשוויון חברתי, כשהרבה הרבה מהמענים האלה יכולים לעבור דרך, מה, לא דרך משרד הרווחה? זה לא מספיק?
זה לא אותו דבר. זה לא אותם מענים, זה לא אותם צנרות עבודה. הרבה מהתקציבים של המשרד לשוויון חברתי הם מענים שמוגדרים לאוכלוסיות שמשרד הרווחה לא מוגדרים בדיוק כך. רווחה היא רווחה, נקודה. אוקיי? לפי תבחינים של מצבים כלכליים או מצבים נפשיים, זה לא אותו דבר כמו במשרד לשוויון חברתי, שמסתכל בפריזמה אחרת מלמעלה על החברה, לא מבחין לפי אדם לגופו והתבחין הכלכלי נגיד שלו, אלא מסתכל על השיוך שלו לקבוצה מסוימת, והאם הקבוצה הזו באוכלוסייה מודרת באיזושהי נימה. שכשאנחנו מסתכלות על, 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 על האוכלוסייה הגאה בישראל, כן, מכל מיני בחינות הקהילה הגאה, היא קהילה שהיא מודרת בחברה. היא נידונה והיא חיה עם לחצים אחרים, עם השפעות אחרות. קל וחומר נוער להטאבי, חבר'ה בגיל הזהב מהקהילה הגאה. יש פה צורך במענים שהם אחרים, שהמשרד הרווחה לפי הגדרות שלו, לא יודע איך לתת להם מענה. מתוך ההסתכלות הזו, בכלל נולד המשרד לשוויון חברתי. תחשבו רגע על השם, שוויון חברתי. כלומר, איפה שהוא לא קיים.
זאת אומרת, את אומרת, המענים של הרווחה נותנים באמת מענים לפי המבחנים הללו, לפי מישהו בעצם נמצא בתוך איזשהו מצב כלכלי או חברתי, נקרא לזה, שזקוק לסיוע רווחתי. כן, ואת אומרת, המשרד לשוויון חברתי בא ונותן מענים גם לאנשים שיכול להיות שהמצב הכלכלי שלהם בסדר, אבל המצוקות שלהם, הקשיים, האתגרים שלהם, מגיעים ממקומות אחרים לגמרי.
נכון.
הבנתי. עכשיו, אנחנו עדיין דיברנו על זה שאנחנו נמצאים בתוך תקופת מלחמה, וקיצוץ רוחבי זה משהו שיש שאומרו שבאמת מתבקש. אני גם חושבים מאלה שחושבים שאין מה לעשות, כולם צריכים ככה להתגייס ולקצת, ואני מסתכל על המספרים, ואני רואה בקשה, שוב, זה עוד לא סופי, אבל בקשה לקיצוץ של 860 מיליון שקל במשרד החינוך, ומאות מיליוני שקלים במשרד הבריאות. אז למה זה לא בסדר שיקצצו מהמשרד לשוויון חברתי ומתקציבי הלהט"ב, מעשרות המיליונים של תקציבי הלהט"ב?
אני חושבת שנכון קודם כל להסתכל איפה מקצצים לפי המצב הקיים, ואחרי זה בכמה. ואם נסתכל רגע באיפה, לפני שמקצצים במענים לאוכלוסיות, גם ברווחה אגב, אפשר להסתכל על המון משרדים אחרים, שאולי בהם יותר נוח לקצץ, אולי שם יש פחות מצוקה כרגע. אני קשה לי להאמין שמשרד התפוצות, נגיד, חווה את אותו צורך לעזור לאוכלוסייה, כמו משרד הרווחה או המשרד לשוויון חברתי. כלומר, אני מאוד מאמינה שיש צורך אקוטי לעשות קיצוץ ומיקוד לטובת המלחמה. פשוט בעיניי המלחמה כוללת גם את התמיכה באזרחים במדינת ישראל. ולכן צריך קודם כל להסתכל על האופי של המשרדים והתוכניות. ומה זה כסף? כסף זו תמיכה. כסף זה תוכניות, כסף זה אנשים שבסופו של דבר היום יום שלהם אמור להיות טוב יותר הודות למתוכניות של הממשלה הזו. אז אם נקמת את זה ככה רגע, ולא נסתכל על מספר, אלא על מהות, וגם בקיצוץ נסתכל מהותית קודם כל, איפה נכון לעשות את הקיצוץ הזה, אני חושבת שהתשובות הן מאוד שונות מאשר מה שעומד לקרות בפועל.
כן, ובעצם אם אנחנו גם מסתכלים על, עוד דיברנו על משרדים מומצאים, אז דברים כמו משרד מודיעין, או משרד לשירותים, לתשתיות לאומיות, איך שלא נקרא, המשרד של אורית סטרוק, אלו דברים שנותנים הרבה פחות מענה לאזרח, בעיקר האזרח שצריך את הכספים הללו, מאשר משרד הרווחה, משרד לשוויון חברתי, ועוד כל מיני משרדים אחרים. אילה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לקחת אותך לככה נושא חדשותי נוסף שממש אתמול עלה לכותרות, אירוע חריג מאוד ברמת גן, לפחות לפי דברי ראש העיר והודעה של המשטרה, אלמונים, או לא אלמונים, בעצם אנשים שכבר המשטרה יודעת מי הם, יוצאים מרכב ומאיימים בנשק על ראש העיר בגלל אג'נדה פרו-להטאבית. אני משער ששמעת על הסיפור הזה, התייחסותך?
אין הרבה מילים. אתה יודע, זה פתאום סוג של פלשבק קטן לחמישי לאוקטובר. פשוט לא יאמן. החשש הגדול שלי הוא שאם הממשלה הזו לא תתאפס על עצמה ומהר, וחברי וחברות הכנסת לא יתאפסו על עצמם עוד יותר מהר, וירשו לעצמם להמשיך לדבר בדברי הסתה וכיתוב, אנחנו נחזור לנקודת הכמעט מלחמת אחים שהיינו בה, ורק נמשיך להתקדם. קרה דבר במדינת ישראל, והשישי לאוקטובר היה היום האחרון של מציאות ישנה. והחשש הגדול שלי הוא שאם אנשים ירשו לעצמם להמשיך להתנהג, נבחרי ונבחרות ציבור, הם ירשו לעצמם להמשיך להתנהג כמו שהם התנהגו פעם, הסנטימנט הציבורי לא רק שימשיך מאותה נקודה שבה הוא היה, אלא גם יוסיף ויחריף עם כל הלחצים והמתחים מתוך הסיטואציה שבה אנחנו נמצאות בשלושת החודשים האחרונים. זה נורא, זה מזעזע, ואולי הבדל גדול הוא שהיום אנחנו מוסיפים על זה גם הרבה יותר כלי נשק חם ברחובות.
כן. ונזכיר, אילה, שהאירוע הזה שדיברנו עליו עכשיו מתרחש במרכז הארץ, בעיר שאת יודעת, אמורה להיות פלורליסטית, מקבלת כמו רמת גן, עם ראש עיר שבאמת כן דוחף לכיוון הזה, אבל נתקל באירוע מן הסוג הזה. כשברקע אפשר לומר, אנחנו צפויים בקרוב לראות את דוח הלהט"בופוביה השנתי שלכם בחודשים הקרובים, נכון?
כן, והוא הולך להראות תמונה מורכבת וקשה ומאתגרת, וכבר לא מדובר בתמרורי הזרה, זו פשוט מציאות קשה מאוד ועגומה שאנחנו נאלצנו לחיות דרכה.
אילה פאר, יושבת ראש אגודת הלהט"ב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
תודה רבה איתי.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
עכשיו אנחנו לצרפת, שם בחור די צעיר בשם גבריאל עטל, רק בן 34, מונה השבוע לתפקיד די חשוב, ראש הממשלה. הצעיר אגב בהיסטוריה של המדינה וגם בהקשר המאוד חשוב שלנו, ההומו הראשון בתפקיד. ערן ציקורל, היי.
הלו שקמן.
מה קורה?
לא רע, לא רע.
יופי,
ואתה
יופי.
ואתה יודע, זאת באמת אחת השאיפות הגדולות שלנו כקהילה, לראות את עצמנו במעגל מקבלי ההחלטות, גלויים, לא מסתתרים, אם אפשר, גם ממש מנהיגים את המדינות שלנו. בישראל זה עוד לא קורה, למרות שיכול להיות שנראה בעתיד הנראה לעין, גם את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עושה את זה, הוא מתמודד על רשות הליכוד ביום שאחרי, זה כמובן ייקח עוד מהלך או שניים עד שנגיע ליום הזה, אבל אתה יודע, בעולם יש כבר כמה פוליטיקאים בכירים שהם ראש או סגן ראש מדינה, ואליהם נוסף השבוע גבריאל עטל, שהפך לראש ממשלת צרפת. הוא כמובן לא הופך לראש ממשלה בגלל שהוא הומו, אלא בגלל פוליטיקה. ראשת הממשלה אליזבת בורן התפטרה, וגבריאל עטל, סוסר חינוך מאוד פופולרי, והוא זוכה לרשת את הכיסא, תחת הנשיא מקרו כמובן.
איך זה עובד שם, רק שנבין, זה לא כמו פה אצלנו, שם הנשיא הוא בעצם הרבה יותר דומיננטי, והוא ממנה את ראש הממשלה תחתיו?
כן, הנשיא בעצם מנהל את תחומי החוץ וביטחון בעיקר, ופיקוח על תפקוד הממשלה, כשראש הממשלה בעצם מנהל בעיקר את ענייני הפנים, לא רק, אבל ככה בחלוקה גסה, והוא סוג של, אם תרצה, סגן, סוג של סגן לנשיא, הוא רק בן 34, ואם לא מספיק שהוא הומו, וזאת כמובן סיבה שכבר גורמת לנו להתגאות בו, הוא גם חצי יהודי טוניסאי מצד אבא, למרות שהוא גדל כנוצרי אורתודוקסי, השם השני שלו הוא ניסים, מה שכמובן...
לא באמת.
כן, בחיי.
בוא נה, אנחנו צריכים להקדיש לו את השיר ניסים תשמע.
גבריאל ניסים עטל. ואתה יודע, העובדה שהוא כמובן גדל כנוצרי אורתודוקסי, זה לא מונע ממנו לחטוף השמצות אנטישמיות ברשתות. בוא נשמע דברים שהוא אומר עם הכניסה שלו לתפקיד, הנה.
M'adresser directement aux Français, à tous les Français, où qu'ils vivent, dans l'Hexagone, dans les Outre-mer ou à l'extérieur de nos frontières. Quel que soit leur parcours de vie, quelles que soient leurs opinions politiques, peu importe qui ils aiment ou ce en quoi ils croient. Je veux leur dire qu'ils pourront toujours...
ואומר, אני מבקש לפנות ישירות לצרפתים, לכל הצרפתים, בכל מקום שבו הם גרים, בצרפת, בחול, או מחוץ לגבולות שלנו, לא משנה מה נתיב החיים שלהם, לא משנה מה דעתם הפוליטית, לא משנה את מי הם אוהבים או במה הם מאמינים, אני רוצה לספר להם שהם תמיד יכולים לסמוך עליי, כל דקה, כל יום, כל שנייה יוקדשו להם, כי אין דבר יותר יפה, אין דבר חזק יותר, אין דבר גדול יותר מלשרת את צרפת והצרפתים. עד כמה העובדה שהוא הומו מעניינת את הצרפתים, צריך לומר שכמעט לא עוסקים בזה, בעיקר בתקשורת. לא בכלל, אבל בעיקר התקשורת הזרה עוסקת בהישג הזה. הצרפתים מתייחסים לזה קצת כאילו שהסיפור הזה של נטייה מינית, זהות מינית, כל זה כבר מאחוריהם. בוא נשמע דברים שאומר עובר אורח, פרדריק, הוא מורה לארכיטקטורה, והוא מתייחס לחידוש הזה של זה העובדה שיש לצרפת עכשיו ראש ממשלה הומו.
Mais c'est bien, voilà, c'est un jeune homosexuel. On va dire que ça, c'est vraiment les deux points qui sont, voilà, c'est une petite originalité. Mais ça aurait pu être quelqu'un avec des cheveux rouges, ça aurait été pareil.
הוא אומר זה טוב, הוא הומו והוא צעיר, אלה באמת שתי נקודות שמשחקות לטובתו, זה קצת מקורי, אבל היה יכול להיות מקורי גם אם היה לנו ראש ממשלה עם שיער אדום, ג'ינג'י, הוא היה בולט באותה מידה.
כן, אבל משהו מעניין פה איראן, כי בסוף, אתה יודע, זה לא שהכל פתוח ופלורליסטי, וגם לא הכל בצרפת זו העיר הגדולה, וגם בצרפת יש לא מעט אוכלוסיות מיעוטים, נקרא לזה, אולי לא אירופאיות במקור, שאולי הדעות שלהם קצת שונות.
אז אתה יודע, בכל זאת צרפת עברה תהליך משמעותי של שינוי, וכמובן צרפת מאפשרת עכשיו ייחודים אזרחיים, מכירה בעצם בפועל בניסויים חד מיניים. יותר מפתיע לראות מה קורה במדינות אחרות שהן אולי פחות ליברליות, ואתה יודע, רשימת המנהיגים הגאים הולכת ומתארכת ברחבי העולם. חוץ מגבריאל עטל יש לנו את לאו ורדקר, ראש ממשלת אירלנד, מדינה קתולית, שפעם הייתה מדינה מאוד שמרנית, והיא הולכת ונפתחת. שים לב לזה, ראש ממשלת לטביה, שעל הגבול עם רוסיה, מדינה פוסט-סובייטית, אדגרס טרינקוביץ', והוא שם ראש הממשלה, הומו. ראשת ממשלת סרביה, אנה ברנוביץ', ראש ממשלת...
מדינה שמרנית לשעבר.
לא לשעבר, אולי שמרנית, כן? עד עצם היום הזה, ועדיין להטאבים מצליחים להשתלב ולתפוס מקומות מפתח פוליטי. ראש ממשלת אנדורה הקטנטנה, שמשמש ראש ממשלה כבר 5 שנים, אבל יצא מהארון רק לפני 3 חודשים.
די.
ברעיון ברדיו. כן, אולי, אתה יודע, אולי כדאי להשיג אותו לרעיון רדיו נפרד אצלנו. והסיענו ראש ממשלת לוקסמבורג, סביאר בטל, שבמשך 10 שנים היה ראש ממשלה, עכשיו הוא סגן ראש הממשלה, היה גם ראש ממשלה הומו לבלגיה, ראשת ממשלה לסבית לאיסלנד, אבל אתה יודע, צרפת היא בכל זאת צרפת, כי מדובר פה במדינה גדולה, אחת המדינות המרכזיות באירופה, לא סיפור שולי, וכל תקדים כזה מפלס את דרכנו עוד קצת לעבר ה... אם נרצה, ככל שאנחנו מעוניינים בזה, אני לא בטוח שאנחנו מעוניינים בזה, אבל נורמליות בחברה בארץ ובעולם, כן. זה נותן דוגמאות.
אנחנו, כן. אנחנו מעוניינים בזה. אתה יודע, אני תמיד מחפש קצת את הג'וס. מה אנחנו יודעים לספר על חייו הזוגיים של ראש ממשלת צרפת חדש?
למה אתה מחפש דייט?
לא, לא יודע, את 34, אני 33. אולי אפשר לעשות פה איזה שידוך.
אז תראה, הוא עכשיו פרוד, למקרה שתהית. כן, הוא התחתן לפני 3 שנים בערך, בייחוד אזרחי. גם בן הזוג שלו הוא דמות מוכרת, בן הזוג שלו ככל הנראה לשעבר, סטפן זז'ורן, זהו שמו, הוא גם פוליטיקאי, הוא חבר פרלמנט, הפרלמנט האירופי. אתרי הרכילות מדווחים שהם נפרדו לפני חודשים אחדים. השבוע ראינו מבן הזוג לשעבר, או בן הזוג לשעווה, ברכה די יבשה בחשבון הטוויטר שלו, ציוץ קורקטי ומקצועי. צריך לומר שלראש ממשלת צרפת יש באמת יחסים מורכבים עם הרשת הזאת, שם הוציאו אותו מהארון לפני 6 שנים, בטוויטר. הוא מספר שהוא לאורך השנים סבל גם מהתקפות הומופוביות, גם מהתקפות אנטישמיות, ובכל זאת הוא היום ראש הממשלה של צרפת, אחת המדינות החשובות ביותר באירופה, ואין לנו אלא לברך אותו.
כן, נברך אותו, אולי מי יודע, אולי בקרוב אצלנו, וגם נאמר לו, אתה יודע, גם חלקנו פה עדיין פנויים, ואם הוא רוצה, הוא מזמן לביקור, או שאנחנו נקפוץ לאליזה, מה אתה אומר?
טוב, הוא יצטרך להתגרש קודם, אתה יודע.
אתה יודע, אנחנו פתוחים וזורמים. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ של כאן רשת ב', תודה רבה לך.
זרימה נעימה, שיקמן.
לגמרי. ובהצלחה לגבריאל ניסים עטל.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
עכשיו תרבות. כן, הגענו לשלב הזה בתוכנית. אז השבוע פורסמה בשידור חי, כאן אצלנו במגזין גם כן תרבות של גואל פינטו, הרשימה הקצרה של פרס ספיר לספרות. פרס ספיר כזכור מוענק מדי שנה מאז שנת 2000 על ידי מפעל הפיס, וברשימה הקצרה 5 ספרים, כאשר אחד מהם הוא הספר הו ממה, מאת תמי בצללי. תמי בצללי היא האורחת שלנו. שלום תמי.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומך?
היי איתי, בסדר? בסדר גמור, מתוששת.
מתוששת? מתוששת מההתרגשות?
כן, כן, זה היה באמת, זאת הייתה הפתעה ממש לא צפויה ומאוד נעימה.
ידעת ששוקלים, שאת נמצאת שם למעלה?
לא, אני ידעתי שאני ברשימה הארוכה. וזה באמת מאוד מאוד ריגש אותי ברשימה ארוכה. שאני יעלה, שהספר יעלה לרשימה קצרה, זה באמת לא היה צפוי מבחינתי.
ממש פיינליסטית. אני אקרא ככה למאזינים את המשפט האחרון מהכריכה האחורית של הספר. הו ממה הוא סיפור חכם, עדין ומלא קסם על יחסים שמתנהל בתוך השורות וביניהן, בין עצב לשמחה, עד לסופו כובש הלב. טוב, זה בכריכה האחורית, אבל תספרי לנו אולי קצת על הספר.
הספר הזה כתבתי אותו, התחלתי אותו באמצע כתיבת, באמצע עריכת הספר הקודם שלי, תישארי, שהוא ממואר חצי בדיוני כזה, על החיים שלי. בזמן שהוא היה בעריכה אצל הילה בלום המדהימה, אז לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אז התחלתי לכתוב את הו ממה. וזה כנראה, וזה מאז, אני חושבת שכתבתי אותו 3.5 פעמים.
כאילו, כתבת ושכתבת וכתבת ושכתבת?
ושכתבתי אותו, כן, וכתבתי אותו מחדש, ולקח לי מ-2016.
לפני שנצלול פנימה אל הספר, אמרת לפני רגע שהספר הקודם, כתבת באיזשהו מקום על החיים שלך, את מרגישה שגם הספר הזה הוא על החיים שלך?
תראה, תמיד זה על החיים. זה לא על החיים שלי, לא. זה ספר לגמרי, זה רומן לגמרי בדיוני, אבל אתה יודע, גם אם אני אכתוב על גומי של אופניים, זה בסוף יצא החיים שלי. כי זאת אני שכותבת את זה.
תגידי,
אז זה ככה יוצא.
תספרי לנו קצת על, על הגיבורה שלנו, על שרה. איזו מין אישה היא?
שרה היא, זאת אישה לבדית, שבאמת, שהיא חיה לבד, היא נכה, והיא קטנת קומה, והיא יתומה, והיא ננטשה, והדודה שלה גידלה אותה. וגידלה אותה כגאונה, כי הדודה העיראקית, דרך אגב. זה מאוד חשוב לי להדגיש את זה, כי בספר נתתי, ממש רציתי לתת במה לקונספט הזה של דודה עיראקית.
בדגש על עיראקית, על דודה מזרחייה עיראקית, זה הכיוון?
מזרחייה עיראקית שמורכבת מ... שאלת אם זה האחים שלי, היא מורכבת מ... מאיזה קומבינה בין סך כל הדודות העיראקיות במשפחה שלי. והיא גידלה אותה כגאונה, כי היה לה כישרון נפלא לרישום, לאיור. אז היא גדלה להיות מאיירת, שחיה לבד לבד. והרומן מתחיל בזה שהיא מחליטה לכתוב ולאייר ספר בעצמה, לכתוב אותו גם, לא רק לאייר אותו. וזה מוביל, היא מאיירת בשם בדוי, כי היא כזאת, היא נחבאת, והיא לא רוצה שאף אחד יכיר אותה, ובאמת מאוד מאוד לבד.
יש...
לא בודדה, אבל לבד. יש הבדל.
יש לאורך הספר, גם בהתחלה וגם בשלבים בהמשך, ההגדרה שמאוד מאוד אהבתי, בו זמניות. אישה בו זמנית. במילה
אחת.
כן, בו זמניות. למה את מכוונת שם?
זה מצב נפשי כזה, שכל דבר... את מרגישה בו זמנית אותו ואת היפוכו, וזה באיזשהו מקום מחזיק אותך במקום, תוקע אותך, לא נותן לך לזוז עד שמשהו נפטר. וכולנו חווים את זה הרבה פעמים, בו זמנית, בעיקר היום גם כן, במצב של היום. בו זמנית אנחנו חווים שמחה גדולה על זה שחטופים חוזרים, וביחד עם זה, באותה מידה, עצב נורא ויגון על כל אלה שלא באו ומתים וכל זה.
תאמרי לי, אנחנו עוקבים הרי אחרי הסיפור של שרה, ובין היתר אנחנו עוקבים אחרי, נקרא לזה סיפורה או חיי המיניות שלה. מיניות שאפשר להגיד שהיא כן. עמומה מאוד.
נכון, היא עמומה עד שהיא מתבררת.
וזה משהו שמבחינתך, השילוב הזה, הכתיבה והשילוב של המיניות בתוך הסיפור, הוא חלק אינטגרלי, הוא חלק שבונה את הסיפור.
נראה לי, כן, אני חושבת, כי זה לא היה משהו שתכננתי מראש, זה פשוט ככה יצא, מתוך איך שהחיים שלה מתבררים לה, תוך כדי שהיא מאיירת את הספר שהיא כותבת לילדים, ובזמן הזה היא משוחחת שיחות אינסופיות עם עצמה ועם הדודה שלה שמתה, דרך אגב, היא מתה 15 שנה לפני שהספר מתחיל.
כן.
אז מתבררת לה, לאט לאט, לא יודעת אם לה מתבררת, אבל לנו מתבררת.
את יודעת.
המיניות שלה.
אז...
זאת אומרת שהיא מיניות שהיא לגמרי, איך נקרא לזה, אוטו-אירוטית, היא יוצאת ממש מגע ממשי.
כן.
קשר ממשי.
את יודעת, עברתי גם על התודות בספר, ואת כותבת ככה, לאימא שלנו, נוריה, זיכרונה לברכה, שהספיקה לקרוא את אחת הטיוטות לפני שנפטרה, ואמרה, הכל בסדר, אבל את חייבת את כל העניין הזה עם הפוט? מה? כן.
אמא שלי הייתה טיפוס, זה הביך אותה. כי כל הספר סובב באמת, בסופו של דבר, סביב נשיות. ואני, היא מסבירה, היא כאילו, אתה מקבל הסבר למה, מה זה פוט, מה זאת אישה. ואיך פלורה הדודה מגלמת את הפוט של העולם, וכל מיני דברים כאלה. וזה בא, זה מילה סימבולית. עכשיו, כשאימא שלי קרא את זה, אז היא הרבה זמן לא הגיבה. היא לא הגיבה, לא הגיבה. הספר עמד שם, אבל אני לא שאלתי אותה. הטיוטה עמדה שם על השולחן, ולא שאלתי אותה. עד שבסוף אמרתי, תגידי, קראת את זה? אז היא אומרת לי, כן, קראתי. אז מה חשב? ואז היא אמרה, אולי תמחקי את כל זה על הפוט.
אני מבין שאמרת לה לא.
ואז מצאתי את עצמי כל כך מסבירה לה בלהט כמה העניין הזה עקרוני, וכמה זה חשוב, וכמה זה כל הספר על זה, שפתאום התחלתי להבין את זה גם בעצמי.
אני...
אתה יודע, זה... כתבתי את זה כזה, את כל בסוג של הנף כזה, בלי לחשוב, היה לי מובן מאליו כל הדברים האלה.
אז זהו, שבאיזשהו מקום, אז זאת אומרת, הספר הוא לא עלייך, לפחות הספר הזה, אבל כמובן שיש בך אותו בפנים, ואני תוהה האם יש עוד אנשים בחייך, או יותר נכון, נשים בחייך שנמצאות בספר הזה, הגיבורה היא שרה, ובמקרה יש שרה מאוד מאוד חשובה בחייך.
הבת זוג שלי, כן, קוראים לה שרה, אהובתי, אבל לא מצאתי שם יותר טוב לזה, זה בכלל לא היא, דרך אגב. זאת לא היא, זה לא, היא אפילו לא דומה לה. היא הרבה יותר דומה לי, אם כבר.
כן.
היא גם כן מאיירת, גם אני מאיירת, וכל זה. פשוט כתבתי על עולם שאני מאוד מכירה, כי... אתה יודע, שאתה מספר סיפור, ואתה רוצה להעביר איזשהו משהו דרך הסיפור, אז בכל אופן, אצלי זה היה ככה. כל כך רציתי לכתוב את הסיפור ולהגיד דרכו כל מיני דברים, שאמרתי, למה לי להסתבך ולהמציא כל מיני דברים שאני לא מכירה, ולהתחיל לחקור אותם וכל זה. אני אכתוב על עולם שאני מכירה.
מדהים.
וככה אני... ככה אני אהיה במקום בטוח, ואני אוכל לכתוב את זה כמו שאני רוצה. אז השם הזה הוא שם מאוד חזק, מאוד, שאני מאוד אוהבת.
יפה.
וככה נתתי לה את השם. דרך אגב, okay. שרה זה שם שלפני כמה זמן קראתי שזה רוב, איך אומרים את זה? רוב אנשים בעולם... קרויות שרה. בכל הדתות, מכל התרבויות.
זאת אומרת, שילוב של כל הזה. טוב, ולך יש את שרה שלך, שרה אהובתך, ושרה גיבורת...
שלי, תודה להם.
ושרה גיבורת הוממה. תמי בצללי, קודם כל, ברכות שוב על היותך פיינליסטית בתחרות פרס ספיר. ונאמר שאת הספר שלך, הוממה, ניתן בהוצאת אפיק ספרות ישראלית, ניתן למצוא בכל חנויות הספרים. תודה רבה לך ויום טוב.
תודה רבה איתי, תודה רבה. ביי.
השבוע בהיסטוריה הלהט"בית, בחזרה לרגעים המשמעותיים בחיי הקהילה הגאה בארץ ובעולם.
טל ניסן.
שלום איתי.
מה קורה?
מעולה.
יופי. אז בשבוע שעבר עסקנו כאן בהרחבה בהחלטה היסטורית של בגץ בעניין אימוץ של זוגות חד מיניים. זו החלטה שהתקבלה אחרי עתירה שהוגשה ב-2017, נמחקה, ואז הוגשה מחדש אחרי גרירת רגליים של המחוקק. אבל את היום מביאה לנו את הסיפור של פסק הדין, שאולי אפשר לומר התחיל את ההליך המשפטי הזה. אי שם פסק הדין הזה התקבל לפני 20 שנה. בואי תביא לנו את הסיפור.
אז אנחנו מתחילים בשנת 1997, בנות הזוג טל ואביטל ירוס חקק, פונות אל בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן, במטרה לקבל צו אימוץ שיאפשר לכל אחת מהן לאמץ את הילדים הביולוגיים של זוגתה. הן גידלו את הילדים האלה ביחד, הן חיו ביחד המון המון שנים, וזו סך הכל הייתה בקשה פשוטה, ילדים מתרומת זרע, תרומת זרע אנונימית, זה חשוב לצורך ההבנה של הנושא, תכף נסביר גם למה, והייתה פה בקשה מאוד פשוטה, בית המשפט, מדינת ישראל, תכירו בנו, אנחנו משפחה, ותכירו במשפחה הזאת ובכל האנשים שחיים בה.
זאת אומרת, זה אפילו לא האימוץ של ילד שמומץ על ידי זוג שלא, אין לו קשר גנטי לילד.
נכון, מה שבעצם נידון עכשיו בבית המשפט.
נכון, פה יש ממש קשר גנטי לאחת מהאימהות, ואנחנו מדברים פה על בקשה של האימא השנייה.
בדיוק.
אוקיי.
היועץ המשפטי לממשלה ביקש לדחות את הבקשה הזאת בטענה שהחוק לא מאפשר לעשות את זה, והציע שכל אחת מהן תמונה כאפוטרופוסית לילד של זוגתה, וזה היה איזשהו פתרון ביניים שלא היה מקובל עליהן.
אפוטרופוסית נוספת, נוסף לאימא הביולוגית.
ואנחנו כבר יודעים לאן סיפורים מהסוג הזה הולכים.
תהיה לי לנחש.
כן, בבקשה.
לבית המשפט.
נכון. אז אנחנו ממשיכים ומתגלגלים, ובמשך השנים ליוו אותם עורך הדין צבי הירש ועורכת הדין עירה אדר, שאנחנו מכירים אותה, מתראיינת אצלנו מדי פעם, מתמחה בייצוג להט"ב. ובאותן שנים טל ואביטל וזוגות נוספים של לסביות מבינות שיש כאן מאבק לנהל, והן מתחילות לייצר גם איזושהי נראות תקשורתית. ובכתבה במבט הן מחליטות לחשוף את הסיפורים שלהן, את הסיבות, להכניס את המצלמות לבתים שלהן, למפגשים הקהילתיים של האימהות הלסביות. אז בואו נשמע קטע מתוך כתבתה של דלית קימור, מבט 17 בדצמבר 1995.
הנה. חנה, בת זוגתה ובנותיהן ליה ונועה שייכות לקבוצת זוגות של לסביות שבחרו ללדת ילדים מתרומת זרע. כ-40 ילדים נולדו באזור תל אביב עד כה בשיטה זו, למשפחות בהן יש שתי אימהות. זוגות הנשים מקיימות קשר קבוע ביניהם בפיקניקים ובאירועים משותפים. נשים אלה שרצו ילדים עמדו בפני הדילמה, האם להרות לגבר שמוכר להן או להשתמש בתרומה אנונימית. טל ואביטל החליטו על תרומת זרע וילדו שני בנים.
אם אנחנו לוקחות מישהו שאנחנו מכירות והוא יציב תנאים, שהוא לא רוצה להניח שהילד ידע, אנחנו לא רוצות להגיע באיזשהו שלב שהילד ישאל אותנו, אז מי תרם את הזרע, ואנחנו יודעות מי זה, ואנחנו משקרות ואומרות שאנחנו לא יודעות. וגם לא לקחת סיכונים של פתאום בכל זאת התחשק לשחק אבא וירצה להצטרף למשפחה שלנו. אז החלטנו שלנו הכי מתאים תרומה אנונימית.
טל, את יכולה לקחת אותי לפיקניקים שלך?
בשמחה. אז טל מצביעה לנו כאן על איזושהי סיבה, הכתבת גם אומרת, יש איזושהי התלבטות, האם לקחת תרומת זרע מבן אדם שאנחנו מכירים, או מתורם אנונימי. זה מחזיר אותנו לעוד משהו מאוד משמעותי, שהיום בדיעבד אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר מורכב. ברגע שאישה מחליטה לתרום מתרומה של גבר שהיא איננה תרומה אנונימית, בעצם שניהם מצעירים שהם נושאים בכל החובות על הילד הביולוגי שלהם, זה אומר שאישה נוספת לא יכולה להירשם כאם בכל מקרה, כי כבר רשומים שני הורים. השנה, מוקדם יותר, היה דיון על הדבר הזה בדיוק בבית המשפט העליון, והשופט שטיין פסק, לא ניתן לאפשר את ניתוקו ההורי של המשיב הפורמלי, אותו גבר שהיה רשום כאב הילד, ואת אימוץ הקטינות על ידי המבקשת, שרצתה להיות אם נוספת.
כן, בכלל, כל הנושא של הורות משותפת, זה משהו שלא המחוקק טוב, זה לא מפתיע, אבל גם בית המשפט לא נותן לו מענה, אין אפשרות היום לרישום הורי שלישי.
נכון.
זאת אומרת, במידה ויש שני הורים ביולוגיים, רק הם אלו שירשמו, בשונה ממצב של הסיפור הזה של ירוס חקק, שבהמשך אולי נדבר לקראת הסוף על איך הוא נפטר.
אז יש סיבות נוספות להסדרת הרישום הזה, בואו נשמע מאותה כתבה.
אם בנות הזוג נפרדות או משהו קורה להם הביולוגית, אז הקשר בינה לבין הילד שהיא גידלה אותה כל השנים, בעצם לא מוכר מבחינה חוקית.
אם קורה משהו ליהודית, חס וחלילה, טפו טפו טפו, הסכנה היא שיקחו לי את הילדה. אין שום דבר שמבטיח שלמרות כל החוזים וההסכמים בינינו והאפוטרופסות והייפוי כוח והכל, אין שום דבר שמבטיח שהילדה תישאר אצלי.
החשש הזה שהן מתארות הוא מלווה אותנו עד היום, אני חושבת, בהקמת הורות, בהקמת משפחה להט"בית בישראל, זה שיקחו לנו את הילדים, כי אין הסדרה חוקית למשפחה שלנו.
נכון, כי בעצם יש פסיקות של בית משפט, אפילו דברים מטריים ביותר כמו אימוץ או פונדקאות, כשבית משפט יכול באבחה אחת להתהפך.
בדיוק.
אוקיי, איך הסיפור הזה ממשיך?
אז בתוך התהליך הזה, טל ואביטל ונשים קוויריות נוספות, שחלקן גם שמענו פה בכתבה, מוגדרות רווקות על פי החוק, כי עדיין אין בעצם הסדרה של נישואים בין נשים או נישואים להטאבים, וכשהן מגיעות לבקש תרומת זרע אנונימית, הן בעצם נשלחות לעשות בדיקה פסיכיאטרית. בואו נשמע מה זה אומר.
אז רואי.
דוקטור טל ירוס חקק רוצה להראות בעזרת תרומת זרע, אך כדי לממש את זכותה להיות אם, היא צריכה לקבל אישור מפסיכיאטר ומעובד סוציאלי, וכל זאת משום היותה רווקה. נשים נשואות פטורות. עכשיו פנתה לבגץ כדי שיורה לתקן את האפליה הזאת.
אני חושבת שלהיות הורה זה זכות בסיסית, שהמדינה לא צריכה להשתלט עליה ולהחליט מי כן ומי לא.
ואב עורך הדין בת 41 וחברה לחיים זקוקים להפריה חוץ גופית. כדי לממן את הטיפול דרשה ממנה קופת חולים מכבי אישור של פסיכיאטר, עובדת סוציאלית ופסיכולוג, ורק משום שהיא רשומה כרווקה.
העובדה הביולוגית שנתקלתי בקושי רפואי לממש את הזכות הכל כך טבעית הזו, לא נראה לי שהיא צריכה ליצור אפליה ביני לבין נשים אחרות, או לתת זכות למישהו להחליט לגבי היכולת שלי ועצם הזכות שלי להיות הורה.
האמא דחפה את ראש ביתה לתוך האסלה, נעצרה חשודה בהתעללות בביתה. אמאות אלה לא נזקקו לחוות דעת של פסיכיאטר ואפילו לא של עובדת סוציאלית. עורכות הדין הדס תגרי ורחל בן זימן שמייצגות את הנשים הרווקות טענו היום בבית המשפט כי יש לבטל את התקנות המפלות ובכך לאפשר לנשים רווקות לממש את זכותן להרות. נציגת המדינה, עורכת הדין אסנת מנדל, טענה כי משרד הבריאות מתיר לנשים רווקות כבר 3 חודשים לעבור טיפולי פוריות בלי לעבור ועדות חקירה, אבל רק לאחר שקיבלו אישור ממשרד הבריאות. לאותרות ניתן אישור כזה. אז טל ירוס חקק תוכל להרות בלי אישורים, וכך גם שאר האותרות. עכשיו הן כאן למען האחרות.
מדהים.
שמענו מתוך כתבתה של רבקה נוימן במבט, 17 במאי 1996. אגב, היום למאבק בהומופוביה.
מדהים.
כן, זה סיפור משמעותי, וזה משמעותי שמי שהובילו אותו הן נשים קוויריות.
כן, וזה, מה שמדהים פה זה לפני פחות מ-30 שנה, המצב פה היה בכמעט 180 מעלות, הפוך ממשהו היום. אז כן, יש את ההתקדמות הזו, ושוב, זה בזכות בית המשפט. טוב, רגע, בואי נתקדם לסוף הסיפור שלנו, של ירוס חקק.
אז כמובן זה מתגלגל מבית משפט להרכאה וכזו ואחרת. בשנת 2001 הן מגיעות לבית המשפט העליון ומבקשות להתייחס ספציפית לסעיף בחוק הקובע שיש לראות בשיקולים את טובת הילד. ואת הטענה הזו השופטים קיבלו, וכך כתבו בפסק הדין. בערעור שלפנינו איננו נקראים להכיר בסטטוס משפטי חדש, או להכיר בסטטוס משפטי של המשפחה החד-מינית. איננו נדרשים לסטות מוסכמות חברתיות. נדרשים אנו בערעור שלפנינו שיש בו ביטוי להסכמה חברתית המשקפת את ערכי היסוד שלנו, לפיה צו אימוץ יינתן רק אם הוא לטובת המאומץ.
אוקיי, ועכשיו בואי נפשט את זה. מה מתכוון בית המשפט?
אנחנו לא באים פה עכשיו לראות ולהחליט על משפחה חד מינית תהיה כזו או אחרת, אנחנו באים לטובת המשפחה, לטובת הילד, מה יהיה הדבר הכי טוב בשבילו, וזה העוגן שהם בעצם שמו במרכז, ואחרי זה כשבאו משפחות נוספות, זה הדבר שהשתמשו בו, וזה לא פסק הדין הזה לא מאשר לזוגות לסביות לאמץ זו את ילדיה של זו, אלא לראות את טובת הילד.
אוקיי, ואז 2005, בעצם מה אנחנו עכשיו חסר לנו פה?
אז ב-2005 ניתן פסק הדין הזה, בואו נשמע כתבתו של אבי פירסט ממבט 10 בינואר, ממש אתמול, לפני 19 שנים.
8 שנים חיכו טל ואביטל ירוס חקק ליום הזה, היום שבו יוכרו כמשפחה של ממש, בסך הכל 2 אמהות ל3 ילדים, כולם אגב מהפריה מלאכותית.
אנחנו עוזרות בכך לאיזשהו צעד קדימה של חברה קצת יותר נאורה, קצת יותר שוויונית, שכמובן טובת ילדינו עמדה לעינינו לאורך כל הדרך.
היום יש פה איזושהי קפיצת מדרגה במאבק שלנו, שלוקח אותנו גם לכיוון של המשפחה, הכרה במשפחה הלסבית.
אלא שהעניין הזה, ההכרה בזוגות החד מיניים, לא עמד כלל לעיני השופטים, שביקשו לחמוק הרחק מהעניין הכל כך שנוי במחלוקת. וכך כותב נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק. איננו מתבקשים להכיר בסטטוס משפחתי של המשפחה החד מינית, איננו נדרשים לסטות מהסכמה חברתית. כל שאנו נקראים הוא לתת ביטוי להסכמה החברתית, לפי הצו אימוץ יינתן רק אם הוא לטובת המאומץ. חוק האימוץ קובע כי רשאים לאמץ רק איש ואישה נשואים או מקורב משפחה. היום קבעו השופטים כי טובת המאומץ גוברת וקיבלו את עירורן של השתיים על פסיקתו של בית המשפט לענייני משפחה שדחה בעבר את בקשת האימוץ.
ורק נציין שאומנם פסק הדין הזה ניתן ב-2005, החל משנת 2012 ובעצם פרקטיקה שנהוגה עד היום, בית המשפט נותן צו הורות פסיקתי. שוב, זה דרך בית המשפט, לא דרך המחוקק, אבל כיום הורה שאינו ביולוגי וכל עוד אין שני הורים ביולוגיים, אז הוא יכול בעצם לבקש את צו בית המשפט, ובכך בית המשפט, ובכך מדינת ישראל וגם העולם, מכירים בהורות שלו באמצעות צו הורות פסיקתי. טל ניסן, זו הייתה פינת ההיסטוריה המרתקת לשבוע הזה. תודה רבה לך.
תודה איתי.
ובזאת הגיעה לסיומה עוד תוכנית של חלון גאווה. נזכיר לכם ולכן שלכל התוכניות ניתן להאזין באתר וביישומון של כאן, וכמובן בכל זירות ההסקטים. נודה לעוסקים במלאכה, טל ניסני המפיקה ועורכת המשנה שלנו, טכנאי, או נאמר טכנאי השידור, ארז שלום ומשה מושקוביץ' שהצטרף אלינו תוך כדי השידור. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.